Let's create a government and an economy that works for all of us, not just the 1%.
היי אלי, מה נשמע?
אני בסדר, הייתי בפריז, פגשתי את פיקטי, אנחנו מתנצלים גם שלא הקלטנו כמעט איזה חודש, אבל האמת היא שהיה לנו גם חדשות טובות, משפחת כשל שוק התרחבה, נכון אביעד?
אכן נולד לי ילד קטן, הילד השלישי שלי, וככה הייתי סביב הלידה והכל,
איזה יופי.
אז זהו, אז קצת פחות הייתי, לקחתי קצת חופש, חופשת לידה, קצת לגברים כמו שצריך, ועכשיו חזרתי בכוחות מחודשים.
בנים, בנות, תזכיר לי, לי יש שלוש בנות, נראה לי שכבר אמרתי את זה בפודקאסט, ולך?
כן, לי יש בת בכורה, ואז שני בנים.
יפה. אז ברית וזה היה כבר? כן, בטח
היה. היה, הכל, כן.
יופי.
הכל קרה.
טוב, אז מזל טוב גדול, ו... בואו נלך לדבר על נושא אולי הכי מדכא שאפשר והכי מפחיד שאפשר לדבר עליו.
כן, זהו, אמרתי בואו נדבר על משהו קליל וכיף ככה, בניגוד לחדשות ולכל מה שקורה מסביב, על משהו ככה כיף. זהו, אז בעצם אנחנו נדבר היום על אופיואידים, על בעצם התרופה, הסם הזה, על מה שזה עשה בארצות הברית, על מה שזה אולי עושה בישראל. וככה זה נושא באמת שקושר בצורה רעה מאוד בין ישראל לארצות הברית, אבל הוא סופר סופר חשוב, ואני חושב שהוא גם נוגע בהרבה מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם בפודקאסט הזה.
כן, שבסופו של יום כשאתה כזה היסטוריון אמריקאי, או לא רק היסטוריון אמריקאי, מישהו שכמוני, שתפקיד שלו זה ככה לתווך את החברה האמריקאית הרבה פעמים, או להנגיש אותו לציבור הישראלי, וגם כמישהו ש... הפלא ופלא קצת ביקורתי כלפי הקפיטליזם, אז אני חושב על הסיפור הזה של אופיאטים, וזה פשוט בעיניי באמת מציג באור הכי חד והכי ברור כמה החברה האמריקאית חולה, כמה הקפיטליזם האמריקאי חולני, כמה בהרבה מובנים הקפיטליזם עצמו הוא פשוט אסון חברתי, לא תמיד, אני יודע שהקפיטליזם לפעמים יכול להביא לדברים חיוביים, אבל באמת הצדדים המכוערים שלו הם באמת כל כך וכל כך מכוערים, ולפני שאני אצלול לפרטים ולמשפחת סאקלר היהודיה, ואיך הם בעצם גרמו למותם של, היום אפשר להעריך עוד בערך מיליון אנשים בארצות הברית, קודם כל חשוב לי נורא להגיד שאני לא חושב שלולי, כאילו גם אם לא היה משפחת סאקלר, הדבר הזה היה קורה. כלומר, הנטייה לפעמים של, אתה יודע, עיתונאים, או ניו יורק טיימס, או אנשים שמספרים סיפור, להפוך את זה לסיפור נורא אישי, על איזה משפחה, ואנשים רעים, ואתה צריך את הרע שעושה את... וברור לי שהרע האמיתי פה, באמת המחלה האמיתית פה, זה אפילו לא המחלה, שעוד שנייה נדבר עליה, של, שנגרמת מההתמכרות לאופיאטים, אלא המחלה של, של הקפיטליזם האמריקאי. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על נושאים מבניים, אתיים, פוליטיים, משפטיים, ואף אחד לא יוצא טוב כמעט מהסיפור הזה. לא הממשלה האמריקאית, שפשוט נראית כאילו היא מכסה את התאגידים האמריקאים, בטח לא ההון האמריקאי, בטח לא הרופאים אמריקאי, בטח לא מערכת הבריאות הפרטית האמריקאית, באמת, סיפור פשוט מזוויע, וסיפור שממשיך איתנו, ואני אדבר גם על זה.
כן, וצריך להגיד באמת בקשר לזה שיש נטייה מעבר להפוך את זה, להפוך את זה לסיפור אישי, שאגב באמת זה גם לא רק משפחת סאקלר, הם היו הכי גדולים, אבל גם היו בזה עוד הרבה חברות תרופות נכנסו פנימה, טבע לדוגמה, בדיוק ראיתי השבוע שהיא הגיעה להסכם הפשרה האחרון שלה עם נבדה לדעתי, עם עוד מדינה בארצות הברית, בגלל שהיא חדירה לשם את האופיאטים, אז ככה זה באמת לא רק המשפחה הזאת, וגם צריך להגיד יש נטייה באמת לפעמים לבני אדם בכלל, אני חושב בתקשורת אפילו עוד יותר, באמת להפוך סיפורים רק לשורה התחתונה שלהם. לדוגמה, יש אלימות בחברה הערבית, אז מדברים על זה שצריך יותר משטרה ומלחמה באלימות. עכשיו, זה לא שלא צריך יותר משטרה ומלחמה באלימות, אבל גם צריך לדבר על הגורמים לזה, צריך לדבר על האחוז הבדלה המטורף של גברים בחברה הערבית שרק הולך ועולה, על הפערים שמתרחבים בין גברים ונשים בחברה הערבית, מה שאנחנו יודעים שבחברות בכלל ובחברות שמרניות בפרט גורם הרבה פעמים למתחים, והשאלה איך מתמודדים עם זה, לשוליות של החברה הזאת ביחד שער החברה הישראלית, למה שקורה מפלסטינים וכו' וכו' וכו'. אי אפשר להתעלם בעצם גורמים לדברים ולהתעסק רק במשטרה ומלחמה באלימות, ובאופן כללי, אגב, בהקשר של אלימות גם לדברים נפשיים וכל מיני נושאים כאלה, וגם בהקשר של באמת אופיאטים, לא להתעסק רק עכשיו אם צריך שחברות התרופות יעשו פחות קמפיינים ורופאים ירשמו או לא ירשמו, אלא בעצם מה גורמים לכך שכל כך הרבה אנשים לוקחים את הדברים האלה ומתמכרים לזה, איך בכלל הגענו למצב החברתי שמתדרדר כל כך.
כן, כן, חלוטין, והאמת היא, אחרי שגמרת את כל זה, אני חושב שאולי מתישהו בקרוב נצטרך לעשות פרק שאני אדבר על גל הרציחות שהיה בשנים האחרונות בקרב שחורים בארצות הברית, ואולי הייתה תדבר על מה שקורה עכשיו במגזר הערבי, ובאמת נדבר על גם על הבעיות שורש אל מול הנרטיבים שלפעמים שמים הכל על המשטרה, וחושבים שמשטרה זה איזה כוח פלא שרק תוסיף עוד משטרה, והכל, הבעיות ייפטרו. טוב, אז הסיפור שלנו בעצם מתחיל, טוב, אם אני באמת מתחיל אחורה, אז הרואין זה, אופיאטים, סליחה, חומר שבא מהפופי פלנט, מהפרג, זה חומר שבארצות הברית לפחות השתמשו בו לאורך המאה ה-19, הוא היה חוקי, כי לא ממש ידעו מה הוא עושה, זה היה נחשב אפילו תקופת פלא, ואז הבינו בתחילת המאה ה-20, שבעצם מדובר בחומר מאוד 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 ממכר, ולכן מאוד 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 מסוכן, שבסופו של דבר מביא המון אנשים להתמכרויות שיכולים להביא גם ל-overdose, איך אומרים overdose? מילה חשובה שאני צריך שימוש יתר?
מנת יתר.
מנת יתר. תודה. וב-1924 מחוקקים חוק, Anti-Heroin Act קוראים לזה, כי אז רוב האופיאטים הכירו אותם בהרואין, ואפשר להגיד ש... מאותו רגע ועד שנות ה-90, לא היו הרבה אופיאטים בחברה האמריקאית, נכון? תמיד יש קצת הרואין, וג'אנס ג'פלין למשל, זמרת נהדרת שנפטרה מהתמכרות יתר להרואין, אבל בסופו של דבר היה מדובר בסם מאוד שולי, גם בשנות ה-80, אגב, הסם העיקרי שדיברו עליו היה יותר הקוקאין והקרק, ובעצם רופאים בטח ובטח לא חשבו שכדאי לרשום אופיאטים, לא שהיו כמה אופיאטים כבר, שיכנסו לשוק, וייקדן ואחרים, אבל הם כמעט אף פעם לא משתמשו בהם, כי רופאים ובכלל הציבור האמריקאי הרחב, וגם הרגולטורים האמריקאים, ה-FDA, ה-Federal Drug Agency, כולם היו בהסכם שמדובר בדברים מאוד מאוד, כדורים, חומרים מאוד מאוד מסוכנים, בגלל שאפשר להתמכר אליהם כל כך בקלות. ואז באמת, שוב, הם לא היחידים בסיפור הזה, אבל באמת התפקיד שלהם לפחות בשנים האלה היא מאוד מרכזית, מגיעה משפחת סאקלר, משפחה של יהודים מברוקלין, שבעצם מוכרת כל מיני תרופות וסמים מאז שנות ה-40 וה-50, והתחום שהם נכנסים אליו בעיקר זה מורפין, והם מבינים שיש להם איזושהי מגבלה, שהם לא מצליחים להרחיב את הפעילות הכלכלית שלהם, לא מצליחים לעשות יותר מחירות, כי יש את כל היחס השלילי מבחינתם לאופיאטים האלה, גם מורפין זה סוג של אופיאט. ולכן הם מתחילים מסע קמפיין בשנות ה-90, שבסופו של דבר הסתיים ב-1996 עם הוצאה לשוק באישור רגולטורי חדש, שלא היה פעם, של כדור שנקרא אוקסי קונטן, ואוקסי קונטן זה בעצם אופיאט עם אחוזי חומר כאילו פעיל הרבה 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 יותר גבוה מכל דבר אחר שאי פעם היה בשוק האמריקאי, והדרך שבו הם מאשרים את זה, זה קודם כל הם יוצאים ככה קמפיין שיווק מאוד אגרסיבי, שבעצם פשוט משקר ואומר שאומר לאנשי מחירות שלו שהתרופה הזאת היא שונה מבחינה כימית מאופיאטים אחרים, ולכן אי אפשר להתמכר אליה, אל תדאגו, הם אומרים לרופאים, תנו את התרופה הזאת, זהו, סוף סוף אנחנו יכולים להתמודד עם בעיות של כאב, ואתם לא צריכים להרגיש אשמים או להרגיש חשש שזה יוביל להתמכרות, כי הכדור החדש הזה לא מביא להתמכרות, והם היו מטיסים כל מיני רופאים עשרות פעמים בשנה, למלון חינם באיזה ריזורט עם מסעדות חינם וכולי, ושם היו ככה מציגים להם את הפלא הזה של התרופה הזו, וגם היו עושים להם ריקשי, היו ככה, הם היו מאוד חכמים, הם גם עבדו בקטע של למה אתם לא מתמודדים עם הכאב של הפציינטים שלכם, זה נורא, כאב זה הדבר הכי נורא שיש, שליש מכל האמריקאים סובלים מכאבים כרוניים, והרופאים מתעלמים מזה, כלומר גם נרטיב שככה גורם, וגם משתמשים בחולי סרטן הרבה פעמים, בשביל ככה להצדיק את זה, כלומר בונים נרטיב שלם על איך שגם זה יהיה לא מוסרי לא לתת את הכדור הזה, וגם אין סיבה לא לתת כי זה לא מסוכן.
כן, וצריך להגיד על זה שני דברים, בהמשך למה שאתה אומר, שא', הכדור הזה ככל הנראה באמת מפחית כאב בצורה משמעותית, זאת אומרת הוא באמת עושה את הדבר הזה, שזה כמובן עזר לשכנע בזה, וגם שכמו שאמרת הם באמת ניסו בהתחלה לשווק את זה בעיקר לחולים סופניים, חולי סרטן כאלה, אנשים כאילו שיש להם כבר פחות סיכוי לחיות, וגם שהתמכרות היא פחות בעיה מבחינתם, והמטרה היא באמת להקל על הסבל שלהם, וככה לאט לאט לחדור לשוק.
זה נכון ולא נכון. הקמפיין שלהם בשנות ה-90 אביעד הוא קמפיין שהם כבר בפירוש אומרים אל תפחדו, אתם יכולים לתת את זה לאנשים שסובלים מכאב, כלומר זה לא רק תיתנו את זה לאנשים שחולים, כי האמת היא שאנשים שגוססים מסרטן כבר קיבלו וייקדן וקדורים כאלה, דווקא השינוי של פארמר ופרדור אמרו לא, אנשים באים אליכם, יש להם בעיות של כאב, תנו להם את הכדור הזה, אין לכם סיבה לדאוג, כלומר הם בפירוש גם אמרו להם, תרחיבו את מעגל האנשים שמקבל את התרופה הזו, ואכן בשנות ה-90 זה מה שקורה, ואנחנו רואים עלייה דרמטית בכדורים שנותנים. עכשיו פה אני גם רוצה לעצור ולדבר קצת על מערכת הבריאות האמריקאית, כי גם זה מראה כמה שהדבר הזה חולני. בסופו של דבר הכדורים האלה מאוד מאוד זולים, וכאשר מישהו בא לרופא ואומר לו שיש לו כאבים, הוא סובל מכאבים, אז הרבה פעמים הרופאים אמורים לשלוח אותם נגיד לטיפול פיזיותרפי או משהו כזה. רק שבארצות הברית החברות ביטוח מבקשות הרבה כסף, והטיפולים של פיזיותרפי מאוד מאוד יקרים, והרבה פעמים יש רופאים או יש מנגנוני מקסומי רווחים למיניהם שאומרים, טוב, זה, אנחנו לא רוצים להוציא על האנשים האלה כל כך הרבה כסף, יש לה, החברות ביטוח לא רוצות להוציא עליהם, החברות ביטוח מאוד קמצניות, במיוחד אנשים שיש להם ביטוח בריאות, אבל עם מעמד נמוך, ובעיקר ממעמד לבן נמוך, שאלו האנשים שבאמת הופכים להיות הקורבנות העיקריים של האוקסיקונטין, ושל בכלל גל האופיאטים עד היום, בעיקר מדובר במעמד הפועלים הלבן, ובסופו של דבר, יש גם תמריץ כלכלי, אפשר להגיד פשוט, הנה, קחו כדור, ואני חושב שזה גם להרחיב את זה אפילו יותר, זה גם בא מאיזשהו מקום מאוד של הצרכנות האמריקאית, של, אתה יודע, ארצות הברית זה המדינה היחידה בעולם, חוץ מניו זילנד, שאתה מדליק את הטלוויזיה, וכל הפרסומות עכשיו, הם כמעט פרסומות ל-Ask your doctor about ככה וככה, ופשוט כל הזמן יש תרבות צריכה בארצות הברית, סביב, פשוט תיקח כדור וכל הבעיות שלך יסתדרו. ואני רק אגיד במאמר מוסגר, שהגעתי לארצות הברית ב-2008, אחרי באמת לא גרתי שם מאז שהייתי ילד, אם היית שואל אותי, אביעד, מכל הדברים שחוויתי בתור בחור בן 27 בהרווארד, שלא חי בארצות הברית בעצם מגיל 13, מה היו הפערים החברתיים הכי גדולים, וזה עוד מישהו אמריקאי וכולי, וכמובן תרבות אמריקאית אני מכיר, ההורים שלי אמריקאים, אני אמריקאי וכולי, והדבר שמיד הבנתי, זה שהיה איזה קטע אחד, שאנשים היו יושבים בבר, שותים, ומתחילים לדבר לכדורים שהם לוקחים, כן, אני לוקח שילוב כזה, של אנטי-דפרסנטס עם ריטלין, ועם אדרול, ובשילוב של הספידים האלה, ואני לוקח כזה, והרופא נתן לי כזה, ופשוט ישבתי שם, וכאילו, לא רק שלא הכרתי את השמות של התרופות האלה, אבל כאילו, לא הכרתי בכלל את התופעה הזאת, הייתי כזה ילד ישראלי תמים, אולי דברים היום משתנים, אבל לא הכרתי בכלל את תרבות הכדורים הזה, שהיא כל כך כל כך חזקה בארצות הברית, ואני חושב שאי אפשר לפספס גם את העניין הזה, שמדברים על המגפה הזו. אז רצית להגיד משהו?
לא, לא, תמשיך.
אוקיי. בכל מקרה, אז, ואז, ואז מה שקורה בעצם שהכדורים האלה מתחילים באמת לתפוס מאוד חזק, כמו שאמרת, הכדורים האלה עובדים, הם עוזרים לכאב, ואנשים בעצם שאין להם ביטוח בריאות, לא יכולים לקבל את הכדורים האלה, כלומר, these are prescription drugs, אתה צריך ללכת לרופא, זה לא כדורים שאתה יכול לקחת מ-CVS או מבית מרקחת over the counter, ולכן אנשים שהכי פחות נפגעים מזה בהתחלה לפחות, זה למשל שחורים עניים, כי שחורים עניים הרבה פעמים אין להם ביטוח בריאות, או אין להם גישה, או גם מזלזלים הרבה פעמים, יש מחקרים שמראים על זלזול של כאב בקרב שחורים, בכל מיני, כלומר תופעות מאוד מעניינות, כלומר זה בעיקר מי שמתחיל לקבל את הכדורים האלה, זה באמת מעמד הבינוני והנמוך הלבן, והכדורים האלה פשוט מתחילים להציף את השוק, להציף את השוק, וכבר בשנות ה-90 אתה מתחיל לשמוע סיפורים על כדור אוקסיקונטין, שאתה יודע, אם יש לך מרשם יעלה לך דולר, שאתה יכול למכור אותו ברחוב ב-40 דולר, כלומר זהו, החתול יצא מהשק בעצם, ושני דברים בעצם קרו, אחד, אנשים התמכרו לכדורים האלה, כלומר, הכדורים האלה, הם הלכו לרופא, קיבלו את הכדורים, הלכו עוד פעם לרופא, קיבלו כדורים, הלכו עוד פעם לרופא, קיבלו כדורים, פעם רביעית הלכו לרופא, הרופא אומר, לא, אני כבר לא יכול לתת לכם, יש מגבלה, ואז הם התחילו לחפש את הכדורים האלה ברחוב, או התחילו לעשות פשיעה בשביל לגנוב את זה, ואנחנו מתחילים לראות בסוף שנות ה-90, פתאום סיפורים מוזמרים של 700 בתי מרקחת בארצות הברית, נשדדים, ואנשים רק רוצים לגנוב את האוקסיקונטין ודברים כאלה, כלומר, זה מתחיל להפוך להיות סם רחוב, שהרבה מאוד מאנשים שהתמכרו אליו, זה בעצם אנשים שקיבלו את זה בהתחלה, מחברות תרופות, Purdue Pharma כמובן, חברה בשלב הזה שמרוויחה מיליארדים כל שנה, לא כל שנה, אבל מרוויחה מיליארדים מהתרופות האלה, ובתחילת שנות 2000 כבר אי אפשר לא לראות שהדבר הזה יוצר התמכרויות ובעיות, וגם מגיע לרחוב, הרי אם יש פתיחו שלא, הם אמרו שזה לא ככה. ובעצם מתחילים גל של תביעות, ה-Justice Department של בוש, שבאמת צריך לזכור, אחד הנשיאים הכי גרועים בהיסטוריה של ארצות הברית, הם מתחילים לחקור את הנושא הזה, ומהר מאוד הם מגלים שפרדו ומשפחת סאקלר ידעו מאוד מוקדם שבעצם שהם משקרים, הם ידעו שזה בעצם ממכר, הם ידעו בעצם שהכדורים האלה הם מאוד מאוד מסוכנים, והם המשיכו עם הקמפיין מחירות שלהם, שכלל גם לדחוף למאמרים מדעיים בג'ורנלים הכי טובים, ואתה יודע, כל הדברים האלה וכו'. הם ידעו הכל, ועדיין, בתחילת שנות 2000, אחרי שהם באמת אספו כמויות אדירות של חומר נגד Purdue Farmers, רודי ג'וליאני, אם אתם זוכרים את העורך דין המפוקפק של טראמפ, וגם ראש העיר של ארצות הברית, בזמן 9-11, הוא וקבוצה של עורכי דין של Purdue Pharma, איכשהו, בגלל, מה איכשהו, בגלל קשרי הון שלטון ושחיתות מוסדית אמריקאית, מצליחים לגרום לממשלה האמריקאית בעצם לרדת מהעץ, ופשוט לא עושים כלום. ואז ממשיך, למרות שעכשיו כבר המדינה גם יודעת, והממשלה יודעת, וה-Justice Department יודע, ועדיין, והכי מדהים זה שכל החומר שהממשלה אספה, הצליחו בפרדו פארמס לגרום לזה שזה יהיה לא קביל, כלומר, הסתירו את זה, they buried it, כלומר, זה לא נחשף לציבור הרחב, והשנים עוברות, ומגפת אופיאטים ממשיכה, וממשיכה, וממשיכה.
כן. עכשיו צריך להגיד שראיתי שבשלב מסוים יחסית מוקדם, בחישובים של משפחת סאקלר וחברת התרופות שלהם, הם לקחו בחשבון ידי שהם יצטרכו לשלם פיצויים וכנסות, זה היה חלק מהתוכנית העסקית שלהם, זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה, זה שווה להם להמשיך עם זה אפילו שהם יקבלו כנסות בסכומים מסוימים, ממש זה נכנס חלק מההוצאות בתוכנית העסקית.
כן, אז אני רק אקפוץ קדימה לסיום של הסיפור הזה, ב-2018 כבר, שכבר די, אי אפשר היה להתעלם מהביזיון הזה שקורה, שכמעט מיליון אמריקאים מתים מהאופיאטים האלה, אז סוף סוף הממשלה האמריקאית מתעוררת, שוב יש תביעה נגד פרדו פארמס, ובסופו של דבר הם נאלצים לפשוט את הרגל, כלומר בסופו של דבר, ולשלם קנס של 6 מיליארד דולר, שזה הכל טוב ויפה, זה קנס מאוד גדול, אני שמח שהכסף הזה אגב הולך כולו למדינות שנפגעו ממגפת האופיאטים, לנסות לטפל באנשים בחולים ולנסות להוציא מודעות נגד זה, אבל בדיוק ממש בחודש האחרון שופט החליט שאחרי ההסדר הזה, בעצם זהו, Purdue Pharma, אי אפשר לתבוע אותם יותר ברמה האישית, כלומר אם הבת שלך מתה כי מאיזה אופיאטים אתה כבר לא יכול לתבוע אותם, ויש בעצם חסינות מוחלטת לכל המשפחת סאקלר, לכל האקזקיוטיבס, לכל התאגידים, אף אחד אביעד, אף אחד מחברות התרופות לא הלך לכלא על הדבר הזה. רק שאני אסביר לכם, בכל שנה בארצות הברית, מיליונים של שחורים הולכים לכלא על מחירה של החומרים האלה, על מחירה של קוקאין בכמויות קטנות, אבל הארגון, הגוף, האנשים שבעצם אחראים לייצור של החומר הזה, שבעצם החדירו אותו לשוק אמריקאי ולכל מקום, ושיקרו לציבור אמריקאי, והסתירו מה שבאמת התרופה הזאת באמת עושה, הם לא הלכו לכלא, אף אחד מהם, והם כנראה גם לא הלכו, ועד היום, למרות שיש כמה אוניברסיטות בארצות הברית, ואני עוד שמח מזה, שיורידו את השם סאקלר, תלכו לבית ספר לרפואה, לא סתם, בית ספר לפאקינג רפואה, באוניברסיטת תל אביב, על שם, כן כן, משפחת סאקלר.
כן, סיפור פשוט מטורף, וזה שהם לא ננשו, זה פשוט דבר נורא, הם כמובן, החברה פשטה את הרגל, אבל הם עדיין אנשים סופר עשירים, ככה גם הדורות הבאים אחרי הם ימשיכו לחיות, כשהם פשוט ריסקו את ארצות הברית, סתם ככה, כמה מספרים לגבי זה, אז התוחלת חיים בארצות הברית עוד לפני הקורונה היא במגמת ירידה, זה לא רק האופיאטים אבל חלק גדול כנראה מהאשמה מוטלת עליהם, בדיוק הסתכלתי בזה ב-2014 תוחלת החיים בארצות הברית הגיעה לשיא שלה, זה היה 78.8, מאז זה נמצא במגמת ירידה, כשב-2023 התחזיתי שזה יהיה 76.4, יותר משנתיים פחות, זה פשוט מטורף, כאילו, המדינות אחרות הן כמעט תמיד מגמת עלייה, לפעמים יש ירידונת קטנה אולי בקורונה, אבל הן חוזרות לעלות, בארצות הברית יש ירידה של שנים בתוחלת החיים, מראש אגב זה לא היה מאוד גבוה המספר שלהם, זה של מדינות לא עשירות כמו ארצות הברית, ישראל היא יותר מ-80, פשוט דבר מטורף, ואגב לגבי מה שאמרת לגבי זה שזה היה בהתחלה סם של עשירים יותר, אז באמת זה גלש כמובן מהר מאוד לאוכלוסייה ענייה, ואם מסתכלים על הנתונים היום, אז מסתכלים על אנשים שלוקחים מנות יתר ומתים מזה, אז זה לאו דווקא בערים הגדולות או אנשים עשירים, אלא דווקא באזורים היותר חלשים בארצות הברית, סביב ככה הרי האפלאצ'ים, המדינות ששם אלה המדינות שיש בהם אחוז מחורים הכי גבוה לאופיאטים, וגם אחוז מתים הכי גבוה מהם, שזה הרבה אוכלוסיות שהתעסוקה שלהם ככה ירדה בצורה משמעותית, שהמצב החברתי-כלכלי שהם לא טוב, שהם ככה בשולי החברה האמריקאית, והם בעצם המחורים הכי גדולים לדבר הזה. והסתכלתי קצת גם על מחקרים באמת, שמדברים גם על הקשר בין צריכת אופיאטים למצב חברתי-כלכלי, וגם באופן כללי לצריכת סמים, ויש קשר מאוד 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 ברור, כאילו זה דבר שזה קודם כל הגיוני כמובן, ונראה לי כולנו היינו חושבים על זה גם בלי לקרוא, אבל זה גם קשר ממש מובהק במחקרים, גם מארצות הברית, גם מקנדה, גם ממקומות באירופה, באופן מאוד ברור, ככל שאתה יותר עני, ואגב גם ככל שיותר אי שוויון, יותר סיכוי שתיפול לסמים ותהיה מכור להם. זה מכל מיני סיבות, ראיתי ככה מחקרים שנמצאו למצוא גם את הסיבות לזה, אז א', פשוט כשאנשים עניים הם מצויים הרבה פעמים יותר במתח, הם צריכים להחזיק הרבה שעות בעבודה ובעירות, אז הם ככה פונים לסמים, הרבה פעמים זה עניינים גם של חוסר תקווה, הרגשה שאין מוצא, והסם ככה מאפשר לברוח מהמציאות, כמובן בארצות הברית וגם מדינות אחרות, אבל בה זה יותר מובהק, הסיפור הזה של הקושי לקבל שירותי בריאות, אתה הזכרת את זה, אנשים שיש להם בעיות בריאותיות לא מטופלות והכאבים שלהם גוברים, אז קל להם יחסית ללכת לסמים ולמצוא פתרון לסיפור הזה. אנשים אחרים שיש להם בעיות נפשיות לפעמים, גם זה עניין מאוד משמעותי, והבעיות נפשיות לא מטופלות, אז בעצם הם הולכים לסם, זה איזשהו פתרון לדבר הזה. וכמובן כשאנשים עשירים יותר, יש להם כסף לפתור את הבעיות האלה בדרכים יותר קונבנציונליות, ולכן אפילו הסם הזה שהתחיל יותר מאנשים עשירים, בסוף הוא פוגע בעיקר באוכלוסיות החלשות יותר, באוכלוסיות שולות בארצות הברית ולא במעמד העליון, למרות שהוא כן מגיע גם אליהם, כן, זה לא נשאר בגבולות האלה.
כמה נקודות על מה שאמרת, אז קודם כל אני באמת מציע לכם לראות את הגרפים של התוחלת חיים, זה פשוט מדהים, כאילו עולה ואז בום, כלומר זה קריסה, זה פשוט מטורף, אין דבר כזה. ראיתי נתון שהייתי צריך לעשות ריפרש על המסך, כי לא האמנתי לו, אחד מתוך 25 ילדים בני 5 היום בארצות הברית, זה 4% מכל הילדים בני 5 בארצות הברית, אם הדברים ישירו כפי שהם, לא יגיעו לגיל 40. אוקיי? אנשים מתים ומתים מגיל צעיר, ותכף אביעד גם הסביר למה עם הפנטניל, אבל רק לחדד משהו, נקודה שאני אולי אמרתי משהו, השחורים עניים אף פעם לא קיבלו, אבל כן, מאז ההתחלה אביעד, כבר בתחילת הדרך השוק הזה התפתח עם האזורים האפליישנס, עם המעמד הפועלים הנמוך, אמנם אתה צודק, לא יכולו להיות עניים מדי, כי אז לא היה להם ביטוח בריאות, אבל תמיד היה את ההקשר הזה, אבל אתה צודק גם לגמרי, אני מסכים איתך שהכאבים האלה זה לא כאבים פשוט פיזיים, אלא כאבים נקרא להם חברתיים, כאבים של הקפיטליזם, כאבים של העוני, כאבים של העודף משקל גם הרבה פעמים, ויש מפה מדהימה שאני ממליץ גם לעשות גוגל, לא נראה לי קשה למצוא אותו, שפשוט מסתכל על איפה יש הכי הרבה אופיאטים, מוות מאופיאטים ב-2016, ואיפה טראמפ כאילו הפתיע בבחירות, איפה המקומות שכאילו אחוז המעמד הפועלים הלבן עבר לצד של טראמפ ונתן לו את הניצחון על הילרי, כל האזורי חגורת החלודה למיניהם וכולי, וזה פשוט מדהים, זה כאילו אחד לאחד. אז זה מאוד מחזק את מה שאתה אמרת, שבעצם מדובר בתופעת לוואי, אפשר להגיד, הכאב הזה, של דברים הרבה יותר עמוקים, שקוראים בעצם, אתה יודע, המחלה פה היא הניאו-ליברליזם כנראה, שמביא הרבה פעמים לכאבים האלה.
אוקיי, באמת התדמית, אני חושב, של מי שצורך חדשות בישראל, ואני מנחש שגם בארצות הברית, שזה בעיקר עניין של מרכזי הערים, שם פשוט יש יחסית כמות גדולה של אנשים במקום אחד שנראים ככה, וזה גם יחסית נגיש לתקשורת וצלמים, אז הם הרבה פעמים מצולמים, אבל באמת דווקא באזורים קצת יותר נידחים של ארצות הברית, לעומק ארצות הברית, האזורים דווקא בכפרים כאלה, עיירות קטנות,
שם המצב הכי גרוע. 70% מהאנשים שמתים מאופיאטים, אגב, הם לבנים, כלומר, זה מחלה של לבנים בעיקר, ובדיוק, זה בדיוק האזורים, האזורים הכפריים, האזורים הרור, כאילו, עכשיו זה כבר בכל מקום, אבל זה בדיוק נקודה חשובה. אתה צודק שבישראל, אני חושב שגם יש איזה אולי נטייה לקשור סמים לשחורים וכולי, זה חשוב, נקודה חשובה.
כן. כן, ואגב, יש גם סיפור בארצות הברית בפני עצמו של חיילים משוחררים, של וטרנים, שגם הרבה מהם חוזרים עם בעיות פיזיות ונפשיות, הם מתקשים ככה לחזור לחיים ולתפקד בחיים הרגילים ולעבודה, וגם שם יש בעיות מאוד מאוד קשות, זה כבר ותיק, אבל של ככה התמכרות לסמים ולאלכוהול, וכמובן שגם בהם הסיפור של האופיאטים פוגע מאוד חזק, וזה באמת קשור למה שהזכרתי קודם, הסיפור הזה סביב טיפולים נפשיים, שזה גם בישראל זה מאוד יקר ולא באמת נגיש, נדבר על זה עוד מעט קצת יותר, אבל
ארצות הברית, כל הדיבורים הם על פנטניל, בעצם מה שקורה בארצות הברית זה באיזשהו שלב אנשים כבר לא יכולים להשיג את התרופות האלה בצורה חוקית, כי הרופאים לא ייתנו להם, מצד שני הם כבר התמכרו, וכבר זה הגיע לרחוב, ואנשים ברחוב התמכרו, והם רוצים את זה עוד ועוד ועוד, אז אתה יודע שיש ביקוש, יש הצע, וההצע הופך להיות בעצם אופיאט סינתטי, זה אופיאט שאפשר להכין אותו לא מפרק, לא צריך לנסוע לאפגניסטן ולהשיג את החומרים האלה, אלא בעצם אופיאט סינתטי שאפשר להכין אותו מכל מיני כימיקלים שמגיעים מכר מסין, אבל מה שהכי חשוב להבין, ואחרי זה מיוצרים במקסיקו וממקסיקו מגיעים לארצות הברית, אבל מה שהכי חשוב להבין לגבי הפנטניל, זה שזה אפילו יותר חזק מהתרופות הקודמות שהזכרתי של פרדו פארמס, אוקסיקונטן וכאלה, כלומר זו תרופה סופר 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 חזקה, וגם מאוד מאוד מסוכנת, שהיא כמות מאוד 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 קטנה, פשוט יכולה להרוג אותך. לא ממש יודעים למה, ניסיתי להבין למה, אבל קודם כל זה גם תרופה קצת לא צפויה, אנשים גם מגיבים לזה בצורה קצת שונה, אבל בכל מקרה, מה שקורה בארצות הברית בשנים האחרונות, הזינוק האמיתי, שאנחנו, המטורף, שמוריד את, בסופו של דבר, זה מה שהוריד בגרפים, את תוחלת החיים, זה פנטניל. פנטניל הוא הגורם מספר אחד של מוות היום בארצות הברית. אנחנו מדברים כרגע, הערכה, שנה שעברה זה היה מעל 100,000 אנשים שמתו נראה לי מכל האופיאטים, אולי מפנטניל, אבל הרוב זה פנטניל. המספרים האלה כנראה ימשיכו גם השנה, ומדובר באמת בסיפורים טרגיים לפעמים, כי עכשיו זה כבר לא רק סיפור של מישהו שהתמכר לאופיאטים ואחרי זה חיפש את זה ברחוב והתמכר לפנטניל ומת, שזה גם סיפור טרגי בפני עצמו. עכשיו זה סיפור של סתם אנשים, באמת, random people, שקנו גרס, והיה קצת פנטניל, בקוקאין או בגרס, או מישהו נתן להם קצת כדור, והם לא הבינו, וילדים התנסו בזה, וכמות האנשים שמתים עכשיו, מאפיאטים, שהם בכלל לא היו מכורים, הולך וגדל, וזה הרבה פעמים אנשים צעירים, ועכשיו זה גם עניין שיכול לפגוע באותה מידה, גם לאנשים עשירים ועניים, כלומר, באמת, פשוט פחד אלוהים, אנחנו גם שומע על כל מיני סיפורים אזורים של אנשים שבטעות בולים איזה כדור שמצאו ומתים מזה, כלומר דברים אזויים לגמרי, והפנטניל הזה הוא פשוט, אגב צריך להגיד גם תרופה שמשתמשים ברופאים, אמנם זה באמת כנראה רק נותנים לאנשים הבאמת חולי בסרטן, אבל זה בהחלט גם תרופה, אבל הבעיה היא שהסיפור כבר יצא משכלל שליטה, כלומר עכשיו זה כבר לא ממש משנה מה המשפחת סאקלר עשתה וזה, זהו, החתול כבר יצא מהסאק, אי אפשר להחזיר את הג'יני לבקבוק, לא יודע, תוסיפו אתם איזה מטאפורה שאתם רק רוצים, אבל זהו, הסיפור הזה כבר איבדו שליטה, אנשים מכורים ברחוב, הם רוצים את הדבר הזה, זהו, גורם להם להרגיש טוב, ואני פשוט לא יודע איך ארצות הברית תשים לזה סוף. אני אגיד רק דבר אחד אחרון, הסיבה שאני אומר שקשה לשים לזה סוף, בגלל שנורא קל להכניס את זה לארצות הברית, כי כמות מאוד מאוד קטנה שווה הרבה כסף. אז הסינים פשוט שולחים את זה לפעמים בדואר, המקסיקנים מעבירים את זה הגבול בלי בעיה, זה לא קוקאין או הרואין שאתה רואה בסרטים, שאתה יודע, אתה צריך כזה כמויות גדולות של הסם, או מת' עם מי שראה Breaking Bad, ממש לא, זה מספיק פה איזה תיק קטן וזהו, עברת מאות אלפי דולרים של פנטניל, וגם כנראה מאות אלפי כדורים שיכולים להרוג אנשים.
כן, זה באמת משוגע לראות גם סרטונים משם, הסרטונים הם ברובם ממרכזי הערים, ובאמת זה נראה פשוט מחריד הדבר הזה, וצריך להגיד שגם בישראל יש עלייה מאוד משמעותית בצריכה של פנטניל, למעשה העלייה בין 2015 ל-2020 בישראל הייתה הכי גבוהה ב-OECD, וספציפית בפנטניל, לא בכל האופיאטים.
וואו.
כן, ובעצם יש לפי חלק מהנתונים, ישראל בעצם עברה את ארצות הברית בצריכה של האופיאטים. עכשיו, יש את מחלוקת על הנתונים, אני קצת נכנסתי וקראתי על זה, חלק טוענים שזה קשור בכלל לכל מיני משככי כאבים שנותנים לנשים שילדו וכל מיני כאלה, ואומרים שאנחנו לא רואים כאן כרגע עדיין אנשים שמתים ונופלים ברחוב וזה מגפה משמעותית, אבל לא לגמרי זה ברור, כי בישראל לא בודקים את ה... לא עושים מספיק ניתוחים אחרי המוות, ולא בודקים את ה... האם אנשים מתו מזה, זה לא לגמרי לגמרי ברור, אבל מה שכן ברור, שיש עליה מאוד מאוד משמעותית בצריכה של זה, ואגב גם כאן, עשו בעצם בשירותי בריאות כללית, הם ניתחו את המטופלים שלהם, שמקבלים אופיאטים בכלל, ופנטלין בפרט, וראו שבעצם מ-2014 בערך, עד 2014 זה היה בערך אותו דבר, בין מעמדות חברתיים כלכליים נמוכים לגבוהים, ומ-2014 חלה היפרדות, והיום מעמדות חברתיים כלכליים נמוכים, צורכים ב-50% יותר אופיאטים ממעמדות חברתיים כלכליים גבוהים, זאת אומרת שגם בישראל העניים כאן צורכים את זה יותר, וסביר להניח שזה קשור באמת לשימוש לעולם, להתמכרויות, חלק אולי באמת מחירה של זה ברחוב, והפיכה של זה לסם רחוב, אז זה כנראה תלוי בדבר הזה, וזה גם נהיה, בקיצור, זה נהיה עניין מאוד מאוד משמעותי בישראל, ולמרות שאנחנו לא במצב הגרוע של ארצות הברית בקשר למערכת הבריאות, עדיין יש כאן מערכת בריאות ציבורית, עדיין לרופאים כאן יש אינטרסים שהם אחרים ברווח, וגם יש כאן יותר רגולציה על קשר בין חברות תרופות לרופאים. בכל זאת המצב בישראל לא מדהים, אנחנו כן רואים עלייה של זה, יש היום בעיה מאוד גדולה של תורים, הרבה פעמים דווקא לבעיות מורכבות שגורמות לכאבים משמעותיים, תורים נקבעים להרבה זמן, הסיפור של שירותי בריאות הנפש הציבוריים, פשוט זה מערכת שהתרסקה לגמרי, שהיא למעשה כמעט לא קיימת היום, אי אפשר להשיג תורים, לפעמים אתה יכול לחכות שנה לתור לפסיכולוג, אפילו פסיכולוג ילדים, לפעמים אפילו לפסיכיאטר, אז בעצם המערכת הזאת קרסה, ואנשים שצריכים לקבל טיפול נפשי לא מקבלים אותו, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים גלישה לסמים זה מה שקורה כשלא מקבלים טיפול כמו שצריך, גם טיפול רפואי פיזי וגם טיפול רפואי נפשי, וסכנה משמעותית, זאת אומרת, היא באמת המדינה לא תחליט לטפל בדבר הזה ברצינות, גם בדברים הפשוטים באמת, שצריך לעשות דברים ברמה הבריאותית, אבל גם אם לא יטפלו בשירותי הבריאות בישראל, אם אנשים לא יקבלו תורים לרפואה הציבורית ולבעיות הרפואיות הרגילות שיש להם, הם פשוט יגלשו לדברים כאלה, כן? זה לא יעזור שרופאים, שיפקחו יותר על הרופאים על מה הם רושמים, חייבים לטפל גם בבעיות השורש שמובילות לסיפור הזה.
אז אני גם ראיתי את זה, יש איזה גרף של מכון טאוב, שמולי סן, כלכלן באוניברסיטה העברית, שם בטוויטר, ואני פשוט נדהמתי, אני לא היה לי מושג, אני הנחתי, אתה יודע, שמילא כל הסיפור הזה קורה בארצות הברית, אתה יודע, לא, זה חריג, ולא ידעו, ונננה, ונננה, אבל איך להזזל, אני פשוט, איך להזזל נותנים לדבר הזה להגיע לפה, לדבר, כאילו, כאילו, ואז הבנתי שכאילו, גם אני אז ניסיתי לנבור כזה וזה, ובאמת הבנתי שכאילו הגרפים האלה שמראים, ובאמת יש גרפים שמראים שיש יותר פנטניל בישראל מאשר בארצות הברית, אז כנראה, אם הבנתי נכון, זה שיש סוג של אנשים שממש כנראה גוססים מסרטן, שישראל היא מאוד מאוד, וזה נראה לי בסדר גמור, הם מאוד מאוד ליברליים לגבי השימוש בפנטניל, ואולי זה קצת מקפיץ את המספרים, כי הם נותנים מינונים מאוד גבוהים, וזה לא פר אדם, זה פר סך הכל שימוש כאילו של התרופה, אבל עדיין, יש לך הסבר לזה, איך אין כאילו רופאים, כאילו גם זה חוזר גם לנקודה שלא החליפו את השם באוניברסיטת תל אביב, למשפחת סאקלר, כלומר, כאילו איך דבר כזה קורה, איך אנשים לא, כאילו, אני, אולי נתמים, אבל אני הנחתי שכבר כולם מכירים את הסיפור הזה של האופיאטים בארצות הברית, וכולם יודעים כמה זה מסוכן, וכולם יודעים איך זה התחיל, וכולם יודעים שאתה לא נותן את הדברים האלה לציבור הרחב, כאילו, יש לך איזשהו רעיון, זה בורות, כי זה, אני מסכים איתך, זה לא מרגיש לי פה קפיטליזם, נכון? זה לא שיושב פה איזה חברת תרופות, או איזה רופא, כאילו, אתה יודע, בכל זאת, כללית, והמערכת הבריאות הישראלית היא לא למטרות רווח, יש לך איזושהי רעיון, איך לזזל הדבר הזה קורה? כי זה סופר מסוכן.
כן, אני גם שאלתי באמת אנשים שמתמחים ברפואה ציבורית, אז א', באמת יש קצת מחלוקת על הנתונים האלה ועל מה הם אומרים באמת, אני חושב שזה כן הרבה בורות ורופאים שלא יודעים, אני מניח שזה קשור גם באמת לסיפור שלפעמים אנשים לא מקבלים מענה ראוי לבעיות שלהם, ואז הכאב מחמיר וכן רוצים לתת להם משהו שעובד, צריך להגיד, זה באמת עובד, כמו שאמרנו, כן, זה באמת מפחית את הכאב, כמובן שנזקים אחרי זה הרבה יותר גדולים, אבל לפחות רגעית זה מפחית אותו, ובאמת זו שאלה טובה, אגב, כבר כמה שנים אחרונות רואים מדי פעם תחקירים על זה, פעם בשנה ככה, הנושא הזה עולה, עושים עליו איזה תחקיר, ולמיטב ידיעתי המדינה עוד לא עשתה עם זה משהו משמעותי, אני מקווה שבאמת משרד הבריאות יתעורר ויחליט שהוא מטפל בסיפור הזה, כי באמת אפשר להגיע כאן לקטסטרופה מאוד משמעותית, מה שכן עוד פעם, זה לא, הפתרון הוא לא רק לראות כמה רופאים רושמים את זה, ולא רק לפקח על התרופה הזאת בארץ ועל המחירה שלה בבית המרקחת וברחוב, אלא גם באמת לטפל בבעיות העומק האלה של הרפואה הציבורית בישראל ורפואת הנפש, כדי שאנשים לא, מראש לא ידרדרו לתהומות האלה. אגב, צריך להגיד, אגב, שזה קשור גם להרבה, תמיד זה קשור לשסעים שיש בחברה, ובאופן כללי בחברה הערבית בישראל, נגיד, יש בעיה מאוד 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 קשה של סמים, שהיא לא כל כך מדוברת ולא כל כך מטופלת, וזה הרבה פעמים הדברים האלה נופלים על שסעים שהם כבר קיימים בחברה.
אתה יודע, איזה סמים? כאילו, איזה סמים, אני מודה שאני קצת בור, איזה סמים הם הסמים הבעתיים בישראל?
כן. האמת היא שאני לא לגמרי יודע, שאלה מה אני...
גם אני לא, גם אני לא. כן, כי אם זה... כי אם זה, אנחנו מתחילים לראות עלייה, נגיד, בהתמכרויות לאירועים וכולי, אז זה גם יכול להיות קשור לתופעה הזאת, כי גם הורים, עקרונית, אם אתה, נגיד, לוקח אופיאטים, כי לא יודע מה, שברת את הרגל, ואחרי זה אתה מתמכר, ואתה רוצה להרגיש את התחושה הזאת, אגב, גם צריך להבין, אנשים שמכורים לא לוקחים את הכדור הזה בשביל להרגיש את ההיי, זה לא הקטע, הם פשוט לא רוצים להרגיש את ה-withdrawal symptoms, כלומר, הם באמת חייבים את זה רק בשביל, אתה יודע, לתפקד, ואני מניח שהרואין יעשה את העבודה, אז יכול להיות שגם שימוש בהרואין זה משהו שצריך להסתכל עליו בישראל, אבל כן, מאוד מאוד מסוכן, מאוד מפחיד, מסוג הדברים שאתה אומר, טוב, זה רק באמריקה, ואכן, מדובר בבעיה שאומנם התפשטה קצת לקנדה, ושומעים על דברים כאלה קצת בברזיל, אבל בדקתי, זה לא באמת תופעה בינלאומית, כלומר, זה סיפור מאוד מאוד אמריקאי, על קפיטליזם אמריקאי, על אי שוויון אמריקאי, על שחיתות אמריקאית, כל הדברים שדיברנו עליהם פה, טוב, אנחנו עוברים תהליכים של אמריקניזציה, אתה יודע, אם מייבים בפה את פורום קוהלת, אז למה לא לייבא לפה גם את משבר האופיאטים?
כן, זה כל הטוב מארצות הברית, אנחנו מביאים אלינו.
אז מה זה היה התרופה הזאת, ספר לנו?
זהו, תקשיב, זה קוראים זה קסילזין.
אוי, נשמע נורא.
זה תרופה בעצם שהיא תרופה וטרינרית לסוסים או משהו כזה. ואיכשהו זה...
נכון, סיפר, אוקיי, כן.
אנשים לוקחים את זה או כמו שזה, או שמערבבים את זה בפנטניל וכאלה, ולוקחים את התרופה הזאת. זה באמת מישהו כתב בטוויטר, לא לחפש בטיק טוק את המילה הזאת, כדי לא לראות מה קורה, וכמובן כשמישהו כותב דבר כזה, אז אתה חייב לחפש את זה. זה הדברים הכי מחרידים שאני ראיתי בחיים שלי. תקשיב, זה באמת נראה כמו סרט זומבים, כמו איזה דיסטופיה שמישהו עושה כאילו, וזה דיסטופיה מופרכת כזאת על העולם אחרי ה... אני יודע מה, אחרי שהוא יוחרב, אז ככה זה נראה, זה פשוט... הולכים במרכזי הערים בארצות הברית, זה בעיקר הבנתי בפלורידה דווקא, ורואים שם פשוט כמויות של אנשים, כמויות אחד אחרי השני, שהם פשוט עומדים בצורות של זומבים כאלה, כשהגוף שלהם מובט לגמרי, ולפעמים גם הולכים ככה, זה גם עושה להם פצעים נוראים באור, משהו פשוט מחריד, זה מרסק לגמרי את האנשים, הם כבר לא נראים כמו בני אדם, כאילו שיש בהם איזה תבונה או יכולת, להתנהל נורמלי, משהו פשוט מזעזע, וזה אנשים פשוט שידרדרו מהאופיאטים, וצריכים יותר מזה, אז הם מדרדרים לתרופה הזאת, וזה פשוט מזעזע, זה באמת הרשת מוצפת ככה בשבועות האחרונים, גם בטוויטר וגם ביוטיוב וגם בטיק טוק, בסרטונים של זה, כי זה פשוט מאוד מאוד גרפי, רואים את זה בצורה מאוד ברורה, בניגוד לסתם, סתם אני אומר, בגרשיים, איזה נרקומן ששוכב כזה, זה מעוות לגמרי את הגוף, זה עושה דברים נוראים, וזה פשוט קטסטרופה, כאילו זה מתפשט יותר ויותר בארצות הברית, לאנשים שכבר הסמים הרגילים, וגם ההרואין וגם הפנטניל כבר לא מספיקים בשבילם, ומחריד, אני ממש מקווה שהדבר הזה לא יגיע לכאן, כי זה נראה פשוט מזעזע, אין לי מילים אחרות.
וזה משכך כאבים של סוסים, אמרת?
כן, זה מה שהבנתי, זה תרופה וטרינרית שמיועדת לסוסים, ואיכשהו זה, אנשים גילו שזה משפיע גם לבני אדם, וזה באמת... אני באמת ממליץ לא לראות את זה, אבל כאילו אין לי, זה קשה קצת לתאר את זה ברוב שזה נורא, שזה פשוט דיסטופיה מתגשמת, כאילו אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. באמת זה מדכא מאוד ככה לחשוב על העתיד שלנו, וגם באמת נקודה שהזכרת קודם, אחד החסמים המרכזיים בתפוצה של סמים היה העלות הגדולה של ההפקה שלהם. כי בעצם סמים שהם טבעיים, הם מצריכים גידולים, שגם הרבה ממשלות נלחמות נגדם, הברחות וכל מיני כאלה, ולעומת זאת הסמים הסינתטיים לא מצריכים את כל זה, הרבה 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 יותר קל להפיק אותם, והרבה יותר זול להפיק אותם, לכן גם התפוצה שלהם הרבה יותר רחבה, וזה באמת מאוד מאוד מדהיג.
כן, וכמובן הרפובליקאים שלא באמת אכפת להם החיים של אנשים, אז הם רוכבים על הגל הזה של האופיאטים, רגע, זה מגיע ממקסיקו? או, איזה הזדמנות לדבר שוב על החומה, ולהיכנס במאגרים, ולדבר על כל הנושאים האלה, וכמה שאנחנו צריכים לסגור הרמטית את הגבול עם ארצות הברית, וזה פשוט בולשיט, כלומר, בסופו של דבר ארצות הברית ומקסיקו עושים מסחר שנתי, גם כמובן יש להם הסכם נפטה, הסכם סחר חופשי, כלומר של מיליוני 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 מוצרים בשנה, אז כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על כמה פירורים לבנים, אני מבטיח לך שאנשים יצליחו להחביא את זה, וכלומר, אלא אם כן אתה באמת סוגר הרמטי את ארצות הברית, וגם אז אנשים פשוט ייצרו את זה לפנים, אני לא רואה איך הפתרון פה, וזה תמיד, כמו שאמרתי, השוות את זה, השוואה נכונה עם המשטרה והטיפול בפשע, כאילו, ה-war on drugs, הרעיון הזה שכאילו, הדרך שנפתור את הבעיה הזאת, זה כליה המונית של המשתמשים, ושל המוכרים הקטנים, כמובן, לא היצרנים שעשו את זה, זה או לניסיון ככה, אתה יודע, כל הזמן לתפוס את החבילה, את הפנטיניל הבאה, זה פשוט בולשיט, כלומר, זה בסופו של דבר לא יפתור כלום, יש פה בעיות שורש עמוקות, ואגב, צריך להגיד, האופיאטים האלה עדיין חוקיים בארצות הברית, כלומר, אמנם יש יותר מודעות עכשיו, והחברות תרופות נרגעו קצת עם המחירות, אבל בסופו של דבר זה עדיין משהו שמגלגל הרבה כסף בשנה, וזה פשוט, אני באמת תוהה איך, חוץ מקצת מודעות, וקצת אולי אנשים כבר לומדים, כי כל אחד כבר מתחיל בארצות הברית להכיר מישהו שאתה יודע, הסניף קוקאין עם איזה חבר שלו, שהחומר, הם לא היו בטוחים איפה החומר הסגיע, והוא מת. כלומר, אז חוץ מזה שאולי אנשים כבר יהיו יותר זהירים, כי הם לא יודעים איפה הפנטניל יבוא עליהם, אז חוץ מזה אני באמת לא יודע איך אפשר יהיה למנוע את הדבר הזה במובן ההיצע, רק בצד הביקוש, וגם זה יהיה קשה.
בדיוק, אני חושב שארצות הברית היא המדינה שהוכיחה לנו שאם נאבקים בסימפטום ולא בבעיה, לא מגיעים לפתרון אלא רק מחמירים אותו. הרי ארצות הברית היא כנראה המדינה המערבית שנלחמת הכי בחומרה נגד עבריינים קטנים, צורכי סמים, מוכרי סמים, אנשים שעשו גנבות קטנות, כל מיני כאלה שבמדינות אחרות לפעמים מסתפקים באזהרה או בניסיון של שיקום, ובארצות הברית זרקו אותם לכלא. כמובן המדינה עם הכי הרבה כלואים בעולם, גם באופן מערבית, גם באופן נומינלי, גם...
לא מערבית.
גם לכולם, כן.
רק אין נתונים על דרום קוריאה, צפון קוריאה.
צפון קוריאה, אוקיי.
אבל חוץ מזה, יותר מאיראן, יותר מכל רוסיה, יותר מכל המדינות הדיקטטורות, בלרוס, תן לי דיקטטור, לארצות הברית מכניסה יותר לכלא.
כן, אז גם באופן מספרי וגם באופן יחסי, וזה לא עובד, כן, האלימות והפשע בארצות הברית ממשיכים, אי אפשר לטפל בסימפטום ולא בבעיה, אתה כמובן רק מחמיר אותה, אתה עוד, יוצר עוד ועוד ואנשים שעוברים דווקא בהקשר הזה, רדיקליזציה בכלא, נהיים עבריינים יותר גדולים אחרי זה, המשפחה שלהם מתפרקת, זה פשוט לא עוזר, וגם כאן, אם ינסו להילחם רק בהפצה של הפנטלין, רק לדבר עם רופאים, רק ליותר ויותר משטרה, זה לא יעזור, וצריך לטפל בבעיות אמיתיות שקיימות, יש משבר בריאותי עצום בארצות הברית, יש משבר בריאות נפש מטורף בארצות הברית, וכל עוד תהיה התמודדות אמיתית עם הדבר הזה, אז כמובן שהמצב המשברי הזה ימשיך. צריך להגיד שזה שיש מערכת בריאות ציבורית, וזה שיש מדינת רווחה לא מטפל בבעיה לגמרי, זאת אומרת גם בקנדה יש בעיה של אופיאטים, גם באירופה יש, אבל היא לא קרובה לממדים של ארצות הברית, זאת אומרת זה לא באותם כיפים בכלל, וזו כן בעיה שצריך להתמודד איתה גם באמצעים של אכיפה, של מניעת הברחות וכאלה, אבל זה צריך לבוא על גבי הטיפול בבעיות השורש.
כן, לגמרי. טוב, מילות סיכום, יש לי דבר אחרון שאני רוצה להגיד, אבל לפני זה יש לך עוד משהו?
כן, אני רק אגיד שאני מודאג, כי אני חושב שהעלייה בצריכה של האופיאטים האלה מגיעה במצב, שישראל במצב לא טוב, שגם הרפואה הציבורית נמצאת במצב של על סף קריסה בפחות חלק מתחומי ההתמחות, ורפואת הנפש הציבורית לגמרי קרסה, וזה שלא, אין לאנשים את המענה הזה עכשיו, במקביל לזה שהתרופות האלה נהפכות ליותר נפוצות, ואנשים ככה למדו שאפשר לצורך אותם, זה מצב מאוד מדאיג, והצטלבות של לא טובה של אירועים.
כן, כן, לא, אני מסכים איתך, זה רגע קצת מפחיד ומסוכן, גם בהקשרים האלה. אני אסכם ורק אגיד שאני מלמד באוניברסיטת חיפה, אבל אני בטוח שיש מאזינים פה שלומדים או מלמדים באוניברסיטת תל אביב, הייתי אתמול בכנס מאוד מחד בתל אביב, ופגשתי אנשים שבאו אליי ואמרו לי שהם נהנים מהפודקאסט, אז אני ממש ממש הייתי שוקל איזה קמפיין, במיוחד זה חזק לדעתי אם זה יבוא מהסטודנטים, לשנות את השם של הבית ספר, והסיבה שאני אומר את זה הוא שניים, אחד כי בהסכם שמשפחת סאקלר חתמה ממש לפני חודש, בעצם ההחלטה של בית משפט על ההסכם, שאמר שבעצם אי אפשר לתבוע אותם יותר חסינות, הוא בפירוש אמר שאם אוניברסיטה מבקשת ממשפחת סאקלר להסיר את השמות, אז הם יענו לזה, כלומר הם די חייבים מבחינת בית משפט. זה משחק, כתוב שם, כל עוד לא כתוב בבקשה, disparaging remarks. כל עוד אתה לא יורד על משפחת סאקלר, שאתה מבקש מהרצחנים, רוצחים הסדרתיים האלה, להוריד את השלט שלהם מהשם שלהם מבית ספר רפואה שלך, אז כנראה שהם חייבים להוריד. זה דבר ראשון, נראה לי שזה ממש משהו שיכול לעבוד. ודבר שני, נראה לי שהסיפור הזה גם יכול להביא מודעות בישראל. אני חושב שאביעד אמר שבסופו של דבר אני מסכים איתו, שאולי הבעיה הכי גדולה שבישראל זה הבורות, והחוסר ידע, והחוסר הבנה. כמה הדבר הזה מסוכן, ונכון, אנחנו שומעים סיפורים קוראי לב לפעמים, אנשים עם כאבים נוראים, וכמה שהתרופות האלה עזרות להם, אבל בסופו של דבר חייבים למצוא דרך למנוע את ההרחבה של הדבר הזה. ואני חושב שקמפיין של סטודנטים נגד הבניין הזה של אוניברסיטת תל אביב, אני חושב שזה יכול דווקא להגיע לחדשות, להוסיף מודעות. יש עכשיו באוניברסיטת תל אביב נשיא לא רע בכלל במובנים האלה, לא בטוח בכלל. כמובן, החשש, אני חושב, העיקרי של ההון הישראלי, זה פשוט, אתה יודע, זה תקדים מסוכן, הם לא אוהבים לעצבן את השירים האמריקאים, הפעם, עכשיו זה משפחת סאקלר, פעם הבאה זה יהיה, איך קוראים לה, אוליגרך הרוסי הזה, שתרם מלא כסף לרייכמן ולתל אביב?
נפזלין?
לא נפזל, גם, מצחיק, אני שאלתי לך, איזה אוליגרך רוסי, יש איזה, לא, דווקא דיברתי לה, הוא ש... אחד האוליגרכים הראשונים היה בעל קבוצת כדורגל באנגליה, לא משנה, אני כבר לא זוכר, אבל בכל מקרה, אני מבין כאילו למה יהיו כל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים בדירקטוריונים של כל האוניברסיטאות שמאוד יפחדו מהם, אבל צריך להבין, משפחת סאקלר זה לא סתם עוד משפחה, אתה יודע, אוליגרכית שעשתה דברים רעים. זה אנשים שבאמת יש להם הכי הרבה דם על הידיים, אולי מכל, חוץ מאולי, לא יודע מה, פוטין, או לא יודע, מנסה לחשוב על עוד רוצחים סדרתיים בשנים האחרונות בעולם, אבל באמת הם בטופ של הטופ, ולכן אני חושב שגם אפשר אולי להרגיע את ההון, ולהגיד שבמקרה הזה באמת מדובר במקרה חריג מאוד של קפיטליזם נוראי, ולא רק מקרה יומיומי של קפיטליזם נוראי.
כן, אז האוליגרך זה רומן אברמוביץ'.
אברמוביץ', כן.
כן, וגם לקראת הסוף ככה, והזכרת אוניברסיטה, אז נברך גם אותך, שאתה החל מהשנה הבאה תהיה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, אז ברכות. התחלנו בברכה ואני אסיים בברכה.
תודה. מי שמכיר קצת את האוניברסיטה מפנים, אז הוא לא נתן לי ברכה מזל טוב, הוא נתן לי תנחומים, כי הם יודעים בעצם, הם יודעים בעצם במה כרוך התפקיד הזה, אבל תודה רבה, וגם באמת תודה לכל האנשים שכתבו לי בפייסבוק וטוויטר, זה מחמם את הלב. ואנחנו נקווה שאביעד לא יעשה עוד ילדים בשבועות הקרובים, ואני לא אפגוש עוד כוכבים כלכליים בפריז, ונוכל לחזור לפרק כל שבוע.
אמן. יאללה, להתראות בפעם הבאה.
ביי, להתראות.